ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי שמעון ברבי לרבי, והמילה לרבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, הני למען, למי כל האוצרות האלה של רומי? ועל זה הוא ענה לו, לך ולחברך ולחברותך, לחברי חבריך שעוסקים בתורה תדיר, שנאמר, שכרה ואתננה קודש להשם, לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה. מה לא יעצר? תני רב יוסף לא יעצר, זה בית אוצר. אותו תירש, דיגאו, ניצר, כל המחסנים של המזון. ולא יחסן, מי זה? זו בית גניסה, מקום ראשון חוסן. כל אותם כספות של הכסף והזהב. מהי כי ליושבים לפני השם, אמר רבי לזר? זה המכיר מקום חברו בישיבה. מי יודע איפה כל אחד יושב? מי שנמצא תדיר במקום, אז הוא מכיר מקום של כל אחד ואחד. איקא דאמר רבי לזר, זה המקבל בני חברו בישיבה. זכות גדולה. יש כאלה שיש להם את החן הזה, שכשברדה מגיע למקום חדש, מקבלים אותו, מסדרים לו מקום לשבת. אדם נבוך וכו', לא נעים לו, ויש מישהו שלוקח אותו. על זה נאמר, עליו נאמר, זה המחבר יקיר מקום חדש. מה זה? המקבל בני חברו בישיבה. מהי למחסה עתיק יומין? זה המחסה דברים שכיסה עתיק יומין. יש דברים שלא מדברים עליהם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה לחפות. ומהי נהיו סתרי תורה? רש"י אומר, מעשה מרכבה, מעשה בראשית. הרשב"א מוסיף על זה, זה שמי לעולם, חפר, לעלם כתיב. יש דברים שנאמר בהם בחינה של פה אל פה אדבר בו. שזה מוסרים מפה אל פה, לא מוסרים אותו ברבים, זה סתרי תורה. ובמקום שסתרי תורה מתפרסמים ברבים, דהיינו זה לא תורה. מאוד מקובל היום. ואיקא דאמרי, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומי. מה הניעו טעמי תורה? ולמה הוא כיסה טעמי תורה? כי כבר שלמה המלך אמר. אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ורבי יוסי, מהי דכתיב למנצח מזמור לדוד? והרשב"ם פה מסביר שצריך לומר לנוצח ולא למנצח. לנוצח זה מי שמנצח אחרים, למנצח זה נותן לאחרים לנצח אותו. מה זה? מה למנצח מזמור? זמרו למי שנוצרים אותו ושמח. צריך לזמר למי שנותן שינצחו אותו ושמח שמנצחים אותו. דהיינו, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מנצחים אותו ועצב. אדם באופן נורמל שמנצחים אותו זה מאוד לא נעים. אבל הקדוש ברוך הוא נוצחים אותו ושמח שנאמר, ויאמר להשמידה, מה שהיה צריך להיות אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא עמד להשמיד את ישראל. מי מנע את זה? לולי משה בחירו. נו, אז אם הוא מנע ממנו, אם הוא ניצח אותו, אז איך הוא משתמש בלשון בחירו, לשון של חיבה? עמד בפרץ לפניו, דהיינו, הקדוש ברוך הוא שמח שמנצחים אותו, בחירו. אמר רב כהנא משום רבי שמעון ברבי יוסי, אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מהי דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם? ידו כתיב. אז מה זה ידי? זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות. יש הנהגה בבריאה שהיא הנהגה של הסתר. הסתר בשביל הגילוי, דהיינו. הקדוש ברוך הוא הולך ומסתיר, מצניע כביכול, תחת הכנפיים. למה? כי יש כאלה שאי אפשר לקבל אותם בגלוי. כדי לקבל בעלי תשובה, מיד מידת הדין, מידת הדין בקנטרת. אי אפשר, הכתרו כל כך גדול, אי אפשר. אז הוא חותר להם מה שנקרא חתירה תחת כיסא הכבוד. איך? הבחינה של תחת כנפי החיות, וככה מוצאת מקום לתשובה. אין אדם שלא יכול לשוב לפניו. אמר יהודה אמר שמול, כל כסף וזהב שבעולם, יוסף לכתוב הביאו למצרים, שנאמר בזמן הרעב, והלקט יוסף את כל הכסף הנמצא. והלשון של הפסוק, בארץ מצרים, בארץ כנען. אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען. בשאר הארצות מניין, תלמוד לומר וכל הארץ באו מצרימה. וכשעלו ישראל ממצרים, אלו עם מהם שנאמר וינצלו את מצרים. רבסי אמר עשו רק כמצודה שאין בה דגן. אם זה מצודה רשת, אז מבחינת דגן כמו המצודה של העופות. שכל זמן שיש דגן, יש עופות באים לתוכו. אין דגן, אין עופות. רב שמעון אמר כמצולה שאין בה דגים, ואז מלשון מצולה, כמו במצולת הים. אין דגים, כי אין שם מזון לדגים, אלא הם מתקרבים לכיוון החוף במקום שמצוי מזון. כך עשו את מצרים. והבחינה היא, כתוב שישראל לא ירדו לגלויות, אלא למה פזרם? כדי שיעלו את אותם נפשות ששייכות לעם ישראל. רות המואביה דיברנו, רחבה המונית וכו', נעמה המונית. זאת אומרת, מצרים כיוון שישראל ישבו שם כל כך הרבה זמן, ניקו אותה כמצולה שאין בדגים. ולכן נאמר האיסור, לא תשוב מצרימה, כי אין לנו למה לחפש במצרים. והיה מונח עד רחבם, דהיינו, העושר האדיר הזה, היה מונח אצל ישראל 500 שנה, עד רחבם, הבן של שלמה. בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבם, שנאמר, והיא בשנה החמישית למלך רחבם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, הכל. בא זרח מלך קוש, ונטלו משישק, הוא לוחם ממצרים, בא עשה מלך יהודה, דהיינו עשה בן אביה, בנו של רחבם, ונטלו מזרח מלך קוש, ושגרו עוד בחייו לאדרימון בן תברימון, כי הוא רצה אותו, את אותו מלך הרם, שיבוא ויצטרף איתו למלחמה, כדי לעזור לו נגד בעשה, מלך ישראל. אז הוא לקח ונתן את האוצרות חזרה. באו בני עמון ונטלו מהדרימון בן תברון. מאיפה יודעים את זה? קבלה היא בידינו, מביא הרשב"ם. בא יהושפט בן עשה, מלך יהודה, ונטל מבני עמון. והיה מונח אצלו עד אחז בן יותם. בא סנחריב ונטלו מאחז. בא חזקיה בן אחז ונטלו מסנחריב. והיה מונח עד צדקיה בן יהושיהו, דהיינו עד חורבן בית ראשון. יהושיהו גונב חמישה דברים, מעביר האוצרות, וצדקיהו מפסיד את זה בגלות. באו כסדים, באים אותם פרסים, באו כסדים בבלים ונטלו מצדקיה לבבל, אמת. באו פרסים, באו אותם עכשיו פרסים, פרס ומדי, שלקחו את המלכות מבבל ונטלו מכסדים. באו יוונים, כבר בית שני, עומד אלכסנדר מוקדון, מקים את מלכות יוון, ונטלו מפרסים, מאבד את האומה הפרסית. באו רומים, 250 שנה לאחר מכן לערך, ונטלו מיד יוונים, ועדיין מונח ברומי. אמר רבי חמה בר חנינה, שלוש מטמוניות התמין יוסף במצרים. אחת נתגלתה לקורח, אחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסוריטוס, זה האנטונינוס החבר של רבי, שהוא בעצם היה הקיסר של רומי, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. כאן גמרות שצריכים הסבר. ושבורך הוא לא יכל לשמר, היה מוכרח לשמור להם בצד, שלא יהיה חסר, כבר אי אפשר להדפיס, היום מדפיסים בכל מקום. עושר שמור לבעליו, לרעתו, ועוקפים את החוק, מגדילים. עושר שמור לבעליו לרעתו. אומר שלמה המלך בקהלת, עושר שמור לבעליו, אבל פעמים הרבה, לרעתו. אמר רב שמעון בן לקיש, זה עושרו של קורח. מה הביא אותו לגדולה? מה הביא אותו להיות כל כך בלגייבה? להבין שהוא בר פלוקטה של משה. שוב, קורח לא היה קט לקנה בהגמה, היה לו מה למכור, אחרת הוא לא היה בר פלוקטה. וזה גרם לו, ונאמר, ואת כל היקום אשר ברגליהם. למה זה נקרא אשר ברגליהם? אמר רבי לזר, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. הכסף נותן לו אמירה, מעמידו על רגליו. ואומר דוד המלך בתהילים, כסף זה זבל, אבל אשרי הגבר אשר מילא את השפתו מהם. אמר רבי לוי, מסוי 300 פרדות לבנות היו מפתחות בין גנזיו של קורח. פה הרשב"א מביא 300 זה גוזמה. אבל גם אם זה לא 300 ונשארנו ב-250 המצב טוב. פרדות לבנות זה הפרדות החזקות, שסוחבות מטען הרבה. וכולו הקלידי, וכל מה שהיה להם זה לא הכסף. היה שם רק מפתחות וקליפים מנעולים, דגילדוי של עסקים, של האוצרות שהיה לו. דיה שרש קשח מודח סימן. אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, מה שנאמר בהלל, אותך השם כי עניתני, אמר דוד, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אמר ישי. אומר על זה רשי, כלומר דוד, שמימיו רואה צון היה ונעשה ראש, מעת השם הייתה זאת, אמרו אחיו, זה היום עשה השם, אמר שמואל. מסביר רשי, זה היום, ולפני זה, מעת השם הייתה זאת, היא נפלעת בעינינו לשון רבים, לכן זה מתייחס לאחים. אנה השם הושיע נא, אמרו אחיו. אומר רש"י, כלומר על ידי דוד, הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו על ידי דוד. ודוד אמר על זה, אנא השם מצליח, אנא אמר דוד שיצליח במלכותו. ברוך הבא בשם השם, אמר ישי, ברכנוכם מבית השם, אמר שמואל לבנים של ישי, שהשם יצליח את כולם, שהשם בחר בכולם. אל השם יראה לנו, אמרו כולן, ישוחק באבותים, אמר שמואל. מסביר גם רש"י וגם הרשב"ם, ישוחק אביהו זבחים ושלמים הרבה לשמוח, וזה איסור חג באבותים. אבותים זה זבחים ושלמים, עד קרנות המזבח, זה המתן דמים על קיר המזבח. קיילי עתה ועודקה, אמר דוד, וזה היה בסוף הסעודה כשהוא נמשך למלך, אלוקי הרוממקה, אמרו כולן. וכך מבאר פה המערשה בהרחבה את הדברים. אומר המערשה, נראה לפרש אותך כעניתני במלחמה עם גוליית הפלישתי, ולפי שעל ידי זה אמר שאול, בן מי זה הנער שראה בו תכסיסי מלכות ודואג ישיב על זה, עד שאתה שואל אם ראוי למלכות, שואל אם ראוי לבוא בקהל. הגמרא ביבמות, הכל נמצא שם בעין וב. על כן אמר ישי אבן, מעשו הבונים שהם דואג וסיעתו, שהיו תלמידי חכמים שנקראו בונים, שהיו מועסים בו, שאינו ראוי לבוא בקהל והיה לראש, דהיינו מבית דין של שמואל, שהותר לבוא בקהל ונעשה ראש, פנה ונמלח על ידו, ואמר מעט השם, אמרו אחיו שמתחילה גערו בו מללך למלחמה על גוליית, אחרי שראו שהצליח אמרו מעט השם, היא נפלאת שיהרוג דוד הפלישתי, שכל ישראל ייראו מפניו. ואמר זה היום עשה השם, אמר שמואל, על אותו היום שבא שמואל על פי הקדוש ברוך הוא למשוח את דוד, ועל זה אמר בשעת מושכו, אנא השם הושיע נא, אמרו אחים, והצליחה לה, אמר דוד. אחרי זה, ותצלחו השם אל דוד, ואמר ברוך הבא, אמר ישי כי דכתיב בניין, ויחדו זקני העיר לקראתו. אחרי זה הוא ממשיך, שזה ישי בלשון יחיד, ברך לוחם מבית השם, זה שמואל שבתחילה ביאתו היה מסתפק באיזה מאחד יבחר השם. לכן ברך לוחם מבית השם, אל השם הראה לנו אמרו כולם, אחר שיר הקדוש ברוך הוא לשמואל מי בבניו שנבחר למשוח בו, וכפי שהמשכנו, איסור חג באבותים. אמר שם מסיים את הדברים. במעשה יש מדרש מאוד מפורסם שרוצה לומר שהייחוס של הדברים, זה אכן באמת נאמר כשדוד המלך נמשך למלך על ידי שמואל. כי בעצם עד אז דוד מעיד על עצמו, מוזר הייתי אליך, יחזו אותו כממסר. כי דוד פרש מאשתו, ואחרי זה נמצא שלוש שנים לאחר מכן שהיא מעוברת. ישי פרש מאשתו. על כל המתלווה, כפי שדיברנו ביבמות, ואז בעצם יוצאת הקריאה, אותך השם כעניתני, אומר דוד המלך, 28 שנה מסתובב בשדות, חשוד כממזר, כל הגנבות תולים בו, אותך השם כעניתני ותהי לי לישועה. עומד ישי ואומר, אבן מה עשו הבונים? כשיש אבן שבונים לוקחים לבניין, אז מסתתים את האבן, ותוך כדי שמסתתים נשבר אבן. מה עושים עם האבן השבורה? שמים בצד, ממשיכים הלאה, מגיעים לקודקוד, רוצים מאבן, אין אבן, מה נשאר? רק האבן השבורה. אבן מעשו הבונים, האבן המאוסה, סופה הייתה לראש פינה, הוא בעצם נמשך להיות מלך על ישראל. מעת השם הייתה זאת, זה באמת אומרים האחים, זה היום עשה השם נגילה, אומר שמואל כשהושלם השליחות שלו. שמואל הרי נשלח למשוך אחד מבניו, בהתחלה הוא לא מצא, עד שהביאו מן השדה, אז לכן קראה הקריאה הזו. למדנו במשנה נן אתם, למדנו משנה במסכת סוכה בדף למתחת שעוסקת בעניין הזה של מנהגים, מקום שנהגו לכפול, במקום שנהגו לכפול את כל פסוקי הלל ולומר את זה כפול, לכפול לפשוט, במקום שנהגו שאומרים פעם אחת יפשוט, לברך אחריו במקום שהמנהג לסיים אחרי הלל ביעללוך השם אלוקינו ולסיים ברוך אתה השם, אז יברך. הכל כמנהג המדינה, כל מקום נוהגים נהרה נהרה ופשטה, כל אחד כפי המנהג שבמקומו. אמר אביי, לא שאנו מה שאמרנו שברכת הלל תלויה בממהגי מקום, אלא לאחריו. זה דווקא לגבי יהללוך השם אלוקיך, לברכה שאחרי. אבל לפניו מצווה לברך, דהיינו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זו מצווה וחובה בכל מקום ולא נוהג במנהג. המקור דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם, וכיוון שכל מצווה, אתה לפני שאתה אוכל אתה מברך, לפני שאתה תוקע בשופר אתה מברך, לפני שאתה נוטה לולב, הכל צריך להיות עובר לעשייתם לפני העשייה. אז גם לגבי הפעולה שלנו של ברכת ההלל צריך לברך עובר לעשייתם קודם בברך. הכלל, אבל זה נכון גם בשאר דברים. אומרת הגמרא, מה המקור שעובר לעשייתם זה באמת להקדים ברכה? מה עם השמד, היי עובר לישנה דהקדומהו? אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב, וירץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי. מבואר בספר שמואל ב' פרק י"ח, אחרי שיואב בן צוריה הורג את אבשלום, שלא כרצון אביו דוד, אבל יואב מבין שזה היה נכון לעשות, והוא רוצה לבשר לדוד שהוא הרג את אבשלום, שנגמרה המרידה. ואז הוא שולח את הקושי, המשרת של יואב, הרי יואב היה בן של אחות של דוד, בן צוריה. והקושי הזה הולך לבשר לדוד, וירץ אחימץ, צריך לדעת מי זה אחימץ, אבל וירץ אחימץ דרך הכיכר, דהיינו הוא רץ מדרך קיצור, ויעבור את הקושי שהוא רץ לבשר לדוד. עצם המושג שהוא אומר ויעבור, ומה הוא רוצה? להקדים את הקושי. אז הנה אתה רואה שלעבור זה דרך הקדמה. אביי אמר מהכה, המקור שעובר זה לשון הקדמה, כתוב אצל יעקב אבינו, כשהוא הולך לפני משפחתו, כשאסב יוצא לקראתו וארבע מאות איש עמו, יעקב הרי חוזר מחרן, והוא עבר לפניהם. איקא דאמרי מהכה, ויש מביאים את זה על הנבואה שהייתה בספר מיכה על ימות המשיח, ששם מבואר, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, דהיינו שם ישראל ישובו מהגולה, אז ויעבור מלך המשיח לפניהם וקודם לו בראש כולם והשם בראשם. כן, זה לא מהסיבה הזו. מה? לא בגלל הסיבה הזאת.
זה לא
אומר
לא להגיד.
זה מדבר אחר, מדבר אחר. כן, כן, לא נוגע להם. יבואר, בעזרת השם, מסכת ברכות. תניא. אומרת הגמרא, תניא, רבי כופל בה. רבי היה נוהג שבהלל כופלים דברים, זאת אומרת, כפי שמבואר פה ברשב"ם, מקצת דברים, את הארבע הפסוקים האחרונים, מברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, אל השם ואלינו נשאו חג באבותים, קהיליאתא ועודקא, והודו להשם כי טוב. רבי אלעזר בן פרתא מוסיף לכפול בדברים נוספים, דהיינו, מה היא מוסיף? אומרת הגמרא, אמר אביי, מוסיף לכפול מאותך השם כי הניתני, מי? קוף י"ח, פסוק כף א', מי שם הוא כבר פוסל, כופל את כל הפסוקים. ולמטה, עד סוף ההלל. ומכיוון שהגמרא הביאה את דברי דוד, שמשבח לקדוש ברוך הוא בזמן שהוא נמשך למלך, אז הגמרא מזכירה עוד עניין שיהיה לעתיד לבוא עם דוד המלך. מבאר את הגמרא דרש רב עברה, זימנין אמר משמי דרב עמי, וזימנין אמר משמי דרב אסי. מהי דכתיב? יש פה דברים בהרחבה רבה בבן יהוידע, אבל ממש על דרך הסוד. המהרש"א פה מסביר יותר על דרך הפשט, והגמרא מבארת כך. מהי דכתיב? כתוב בספר בראשית, ויגדל הגלד ויגמל. בזמן שיצחק, פרשת השבוע, עומד ונעשה בנו, מתי הוא נעשה ויגדל הילד? בן כמה הוא היה? שנתיים. נגמל מהנקה, עושה אברהם אבינו משתה גדול. והגמרא רוצה להבין מה מונח ויגדל הילד ויגמל, סיפור מאוד יפה. אבל הרי אנחנו יודעים שכל ספר בראשית הוא בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. אין סיפור במקרא שהוא סיפור על העבר אם אין לו משמעות לעתיד לבנים. ולכן זוהי שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, ויגדל הילד ויגמל, מה? איזה רמז נאמר פה? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. באותו יום שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה השלמה לעתיד לבוא, באותו היום יהיה סעודה לצדיקים, ובסעודה הזאת, לאחר שאוכלים ושותים, נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה, לברך. לא, באותו הזמן שהקדוש ברוך הוא ישלים את החסד הזה, והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו לגאולה העתידית, שזה פריקת עול שיעבוד מלכויות, וכל זה כבר מחלוקת הראשונים מה יהיה מעבר לזה. ושם יהיה אכילה ושתייה לצדיקים. אכילה זה מושג רוחני, שתייה זה מושג רוחני, אבל אנחנו מסברים דברים כפשוטם. ואז בסיום האכילה יצטרכו לברך. את מי יכבדו לברך? צריך לדעת גם למה. אז הבן ידע בא על דרך לעשות בהרחבה. פשטו, נותנים לו לאברהם, מגן אברהם, הבסיס האומה, כוס של ברכה. ואומר להם, איני מברך. למה? כי יש בי פגם שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק, תול וברך. אומרים לו ליצחק, תך קח כוס של ברכה ותברך ברכת הזימון. אומר להם, איני מברך. למה? כי גם בי יש חיסרון שיצא ממני עשיו הרשע. אומר לו ליעקב, תול וברך. אומר להם, איני מברך שנשאתי שתי אחיות, רחל ולאה, וזה היה בחייהן. אז מה? וזה עתידה התורה לא אוסרן עליי. צריך לדעת, אומרת התורה, ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. בפועל כתוב שהוא לקח שתי אחיות שהיו אחיות מאבא ולא מאמא, והתודה התורה עתידה לגזור עליהם. כל זה מבואר בהרחבה. אז מה בכל זאת היה חיסרון? למה באמת יעקב עשה את זה? אומר לו למשה, תול ובריך. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי, הרי הוא נגבר מול בעל פאור חוץ לארץ, עבר הירדן. אומר לו ליהושע, צריך לדעת שכל דבר פה, הרי כמובן שמשה רבינו פה עושה הקרבה מיוחדת, כל דבר פה יש חשבון גדול עם המושג של מסירות נפש, שזה הבחינה של עקדת יצחק של משה רבינו. משה רבינו יכל להיכנס לארץ, אבל אז ישראל לא היו נכנסים, וכדי להביא את הגאולה השלמה צריך שמשה רבינו, ולא רק משה, אהרון ומרים, שלושת הרועים, ולכן מרים שהייתה בעצם האישה היחידה שלא נכנסה לארץ, והיא הייתה בעצם צריכה להיות האישה היחידה שבעלה נכנס לארץ, ובכל זאת היא הייתה מחוץ. אהרון, מה אהרון בחשבון הזה? אומר לו למשה, תול ובריך. אומר להם, איני מברך, לא זכיתי. אומר לו ליהושע, תול ובריך. אומר להם, מה? כן. אומר להם ליהושע, תול ובריך. אומר להם, איני מברך. למה? יש לי חיסרון שלא זכיתי לבן. למדנו בגמרא בעירובין, הגמרא במגילה, הוא נענש על זה, ביטל את העם מפרו ובו בלילה הוא, וילן בלילה הוא. המקור דכתיב, כתוב לנו אצל יהושע בן נון, כשמייחסים את שבט אפרים, אז הוא מונה בן אחר בן, הוא מגיע שמה לרפח בנו ורשף ותלח בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו, כך מבואר בדברי הימים. אבל מעבר ליהושע אין לנו, כי יהושע לא היה בנים, אמנם בנות היו לו, אבל בנים לא היה לו. אומר לו לדוד, תול וברך. אומר להם, אני אברך ולנהל לברך, שנאמר, אומר דוד המלך בתהילים, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. למה זה מה שדוד אומר? מה אשיב להשם כל תגמולי עליי? דוד המלך בא ואומר, אין לי דרך לשבח את הקדוש ברוך הוא, ואין לי דרך לומר תודה, כי במה שאני רוצה לשבח ובמה שאני רוצה לומר תודה, הרי הכל מאיתו. מה אשיב להשם? מה אני אתן לו? כל תגמולי, כל מה שיש לי עליו, הכל זה ממנו יתברך. הדרך היחידה זה כוס ישועות עשיו ושמה שמקרא, זה לפאר ולשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא ברבים, ועל ידי זה אתה כביכול נותן לו משהו משלך. המערש"א גם מעריך פה מאוד בדברים, מדבר בהרחבה למי שיצא לו, חוץ מהבן יהוידע פה על כל המושג הזה, והוא מסביר כמו שהתחלנו, נראה לי כן, דמילת הילד מיותר, גם ויגמל מיותר, ועל כן דרזו בו זה נדרס גם גדלות ישראל לעתיד לבוא, וכך הוא מסביר בחווה מה היה החיסרון בכל אחד, למה באמת הוא לא רוצה לבוא ולברך. ראיתי יותר מזה שרוצים לומר, זה לא שדוד גדול מכולם, זה ברור שדוד הקטן מכולם, זה ברור שיהושע גדול מדוד, אבל למה דוד זכה לדבר זה? ברור שיסוד הדברים זה הכוח של המלוכה, אבל דוד היה נקי מכל פגם. שום דבר, נקי, דוד היה נקי מכל פגם. לא היום, גם לעתיד לבוא ככה יהיה. גם היום ככה אתה עושה. אבל גם לעתיד לבוא. שבת נ"ה. הוא קנה, הוא בנה, הוא ייחד, הוא עשה הכל ממנו. הוא יעשה את היסודות, הוא עצר את התהום, הוא הזכויות והוא היכולת. למה צריך ששלמה יעשה את זה? זה עוד עניין. אומרת המשנה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. הרשב"ם לומד לשון הנפטר מחברו. למעשה רציתי אולי לפני שאני נוגע באין מפטירים אחר הפסח להזכיר פה עוד נקודה אחת שככה נמלטנו ממנה, זה הנושא של כוס חמישים, מה שאנחנו קוראים לזה כוס של אליהו. למין האמת יש לשון בראשונים שלא מבואר בדברי הרשב"ם ולכן לא הזכרנו אותו אתמול, זה באמת ביחס להגדרה של כוס חמישי. כשהגמרא אומרת זה הנוסח בדברי הראש, הראש נמצא בסימן למד ג', תנו רבנן, כוס חמישי אומרים עליו הליל הגדול דברי רבי טרפון. בנוסחות שבפנינו זה לא מופיע בגמרא, ואנחנו הסברנו שאת ההליל הגדול כמו את הסיום של ההליל המצרי אומרים על אותו כוס רביעי ולא כוס חמישי. אבל זה הנוסח שעמד בפני הראש, כוס חמישי אומרים עליו הליל הגדול דברי רבי טרפון, ויש אומרים השם רואי לא יחסר, ורשב"ם גורס רביעי אומרים עליו הליל הגדול. דקוף חמישי, מן דקר שמי, מי הזכיר אותו? ואם בא לומר, קוף חמישי רשות, ואם ירצה יעשה קוף חמישי. אחי אבל למימר, רוצה לעשות קוף חמישי, אומר עליו הליל הגדול. אבל לפי גרסת הספרים, משמע דרפטפון, ושומעים קוף חמישי, אבל היא חובה. ונהגו העולם לעשותו רשות. וכן כתב הרבי יוסף תום עליו, שאם היה תאב לשתות, יעשה קוף חמישי. משמע בדרעיו, שאסור לשתות אחר הרבה כוסות. אחרי זה הוא דן מאיפה הוא לוקח את זה. היה לכאורה פה כבר אחרי הסיפור, ואז הוא מוסיף ואומר שבעצם חובת הלילה כולו זה בסיפור יציאת מצרים, וכך הוא מסיים את הדברים. ופירש הרמז"ל, תם למנהג, לפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות הפסח וביציאת מצרים, לספר בניסים ונפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה, ואם ישתה ישתכר. וכך הוא מביא תוספת, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים כל הלילה. אבל כוס רביעי יתירו כי יש לו סמך מן הפסוק. כוס חמישי לא יתירו כי לא מצאו לו סמך. ולמייסה, בתף פי א', סעיף א', הוא יותר מזה, בתף פי, בסעיף קטן, המשנה ברורה מזכיר את זה. בתוך הדברים, הוא אומר, ונוהגים באלו מדינות למזוק כוס אחד יותר מהמסובים, וקוראים אותו כוס של אליהו הנביא לרמוז שאנו מאמינים, שכשם שנגאלה שגאלנו השם יתברך ממצרים, הוא יגלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו. אז לפי הבנת המשנה ברורה, מה ששמים כוס חמישי, יש שרצו לומר כפשרה, מכיוון שיש לנו פה נידון, האם יש כוס חמישי חובה או רשות, אז באו ושמו כוס חמישי כסמל. למה? מהרה יבוא אליהו הנביא ויכריע את השאלה. כך יש רוצים לומר. זה לא הטעם שמביא המשנה ברורה. הוא מביא את זה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, אז אנחנו מסמלים את זה בכוס של אליהו שיבוא הלילה לבשר לנו בשורות טובות, והוא ישתה את הכוס כביכול. ברור שזה סמלי בלבד. אחרי זה מוזכר בתוך התפי א', בסעיף א', יכול לשתות כוס חמישי ואומר עליו הליל הגדול. למה יישא המקור נמצא פה במורדכה, אבל הבאנו את הבסיס מדברי הראש. זה לא, זה יהיה המקור להליל הגדול לפי הבנתו. אנחנו למה יישא לא עושים את זה, אנחנו עושים רשות. מה? אם הוא שותה, אז הוא יצטרך לברך, כי הוא כבר ברך ברכה האחרונה אחרי הכוס הרביעי. ואז אומרת המשנה, אין מפטירין אחר הפסח אפי קומן. והרשב"א מסביר, מה זה אין מפטירין? לשון הנפטר מחברו. כלומר, כשנפטרים מן הסעודה, אין מסיימים אותה באפי קומן. שואלת הגמרא, מה יפי קומן? מה המשמעות שהוא לא מסיים סעודה באפי קומן? אמר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. בא רב ולוקח את זה למקום אחר. הוא מבאר פה הרשב"ם את שיטתו, אחר שאכלו הפסח בחבורה. לא ילכו בחבורה אחרת לאכול ללא פת, ולא שום דבר. למה? מה אכפת לך שעכשיו הוא ילך לשיר עם חבורה אחרת? לאכול קומפוט עם חבורה אחרת? גזרה דיל מעטי למיכה לטפסח בשני מקומות, ונאנסטן סתמה, כי רבי יהודה בכיצד צולין, דפסח נאכל בשתי חבורות, ואין האוכל אוכל לפסח בשני מקומות. אבל, מביא הרשב"ם שורה מתחת ברחבות, אבל לאכול דברים אחרים במקומן, הראשון שרי רב, ובלבד שלא יקור לאוכלן עם חבורה אחרת. זאת אומרת, לא כמו שאנחנו רגילים לומר, אין מפתירים אחר הפסח שלא אוכלים. בא רב אומר, אנחנו לא הולכים לאכול במקום אחר, אבל באותו מקום אתה יכול להמשיך לאכול כמה שאתה רוצה. חולק עליו שמואל, ושמואל אמר כגון, ארדולאי לי גוזלאי לאבא. ארדולאי לי, אומר שמואל, אני רגיל הייתי לאכול אחר לסעודה כמהין ופטריות. רב, שהכינוי אבא לכבודו, זה היה רגיל לאכול גוזלים לכינוח סעודה. ועל זה אנחנו באים ואומרים, אין מפתירים, זה לשון אפיקומן, זה לשון אפיקוקאי, תסלקו את השולחן, תוציאו את הדברים מכאן. למה? כי בעצם אנחנו לא רשאים לאבד את הטעם של הדבר, כפי שמיד הגמרא תבהר, ורב חנינא בר שילא ורב יוחנן כגון, לפה אתה לא יכול לצאת. ורב חנינא בר שילא ורב יוחנן אומרים שלא יאכלו אחר הפסח כגון תמרים, כליות ואגוזים. תניא כבתי דרב יוחנן, אין מפתירים אחר הפסח כגון תמרים, כליות ואגוזים. אמר רב יהודה משמע אין מפתירים אחר מצה אפיקומן. אנחנו דיברנו אין מפתירים אחר הפסח, דהיינו בזמן שבית המקדש קיים ואכלת קורבן הפסח, אחריו אתה לא רשאי לאכול אליבא דשמואל מאכל אחר, והסיבה היא שלא לאבד את הטעם של האכילה. כאן מוסיפה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, הם מפתירים אחר מצה אפיקומן. זאת אומרת שבסוף האכילה צריך לאכול מצה, וזה כזכר לאותה מצה שנאכלת יחד עם הפסח בקריחה אחת, כפי שהבאנו בשם הלל, שהיו קורחים פסח, מצה ומרור, וזוהי המצה הבצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובה. אומר פה הרשב"ם במקום, על מה אנחנו מדברים? על איזה מצה? זו מצת החובה שעליה אנחנו מדברים. אנחנו הרי חצינו את המצה האמצעית ולקחנו חצי ושמרנו אותו לאפיקומן. האפיקומן, החצי הזה, זה בעצם החצי שהוא עיקר מצוות חובת הפסח. מה שנאמר בערב תאכלו מצות, כרגע מייחס את זה לכאן, וזה מה שהוא ממשיך. ועל כורחנו אנו מברכים על אכילת מצה בראשונה, אף על פי שאינה לשם חובה, כדי אמר רב חיסדא לאל גבי מרור דלאחר שמילא קרסו ממנו, היה חוזר ומברך עליו. זאת אומרת, כיוון שאני רוצה לאכול מצה בסעודה, אז אם אני אמתין עם הברכה עד לאחר מכן אני לא יכול. למה? כי אם אני אברך על אכילת מצה אחרי שכל הסעודה אכלתי מצה, זה חוכא ואיטולא, כמו שדיברנו לגבי מרור, הוא עושה בכרפס, הוא יעשה מרור ואחרי זה במרור הוא יחזור ויברך, זה לא מתאים. לכן אין לי ברירה, מכיוון שאני הולך לשבת סעודה וסעודה קובעים על אכילת מצה, אז אני מברך על אכילת מצה בריש. אבל לי בדמת שיטת הרשב"ם, שמהי המצה העיקרית הדאורייתא שזה אני עושה בליל הסדר, זה המצה של אפיקומן ולא המצה הראשונה. הלכך מברך התרווי ובראשה, והדר אכיל מצה באחרונה, ואחר אותה מצה הם נפטרים ממנה בחילה דבר אחר שלא לשכח טעמה. ובמצה בזמן הזה מהיר ידלק הפסח בעדה, די בזמן די כפסח הבהד יתנן, הם מפטירים אחר הפסח אפיקומן, והיינו אחר פסח ומצה הנאכלת עמו. אז אם ככה ביארנו את דברי שמואל, שבעצם שמואל מוסיף, לא מבעיה מה שאמרנו בהתחלה, שאחרי הפסח אנחנו לא אוכלים אפיקומן, כי אני צריך לשמר את טעם הפסח, אלא גם לגבי אכילת המצה, בזמן הזה צריך לקיים בו כמו בפסח. יש ברכה, רק לא על הברכה הזאת, היא כמו במרור, שאתה מברך קודם, כי יש לי בעיה. מה? אם בקרפס אני אוכל מרור, אני מברך על אכילת מרור, אפילו שאת המצווה אני אקיים, כי נאמר בפסוק על מצות ומרורים, אז רק אחרי המצה אני אוכל את המרור של התקנה דרבנן. אבל כדי להוציא את ידי התינוקות, אז למה אני מברך שם? כי זה חוכא ואיטולא, כי כבר יש בו טעם. נן, למדנו במשנה, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מבינה הגמרא אמר אחר הפסח הוא דלא, אבל לאחר תמצא מפטירים. עונה הגמרא לא מבייקה, אמר טעות בידך. לא מבעיה אחר מצא דלא נפיש טעם היו, כיוון שמצא זה לא דבר שנותן טעם חזק בפה, אז ברור שלא תוכל לאכול אחרי זה אפיקומן, כי אם תאכל דברים אחרים תאבד את עיקר טעם המצא. אלא לאחר הפסח דנפיש טעם אי, אבל הקורבן הבשר שנותן טעם חזק, אולי הייתי אומר ולא מציע בור אלי, זה שהוא יאכל עכשיו איזה קומפורט זה לא יעביר את הטעם של הפסח, וממילא יהיה מותר גם אחר האפיקומן, כמה השמלן שאפילו אחר הפסח הטון החזק גם כן אסור לאכול דבר אחר. למה מסייע למביא הגמרא לזה סייעתא הסוף גנין? יש לנו דין כפי שמבואר בברייתא בתוספתא. אנחנו מדברים לגבי הפסח, ועל זה כתוב שסוף גנין, שזה דבר רקיק רך ועדוף שנים, זה מטוגן בשמן ודבש, וזה לכן לא נקרא מצה, כי זה לא לחם עוני, זה מצה עשירה. והאיסרקרין, זה גם כן איסה רכה מאוד. אדם ממלא קרסום מהם ובלבד שאוכל כזית מצה באחרונה. המשתמע באחרונה אין. אז לכאורה מבואר פה, שדווקא בסוף הסעודה יאכל את המצה הכשרה. אבל בראשונה לא. אבל לבוא בתחילת הסעודה ולאכול את המצה הכשרה אי אפשר, למה? כי אם אני אוכל את המצה הכשרה שזה לא אחד מאלו המדוברים, אז ממילא אחרי זה כבר לא תוכל לאכול יותר, כי הם מפטירים אחר המצה אפיקומן. אם ככה, אז הנה אני רואה כמו ששמואל אמר שאחר מצה של מצווה הוא לא רשאי לאכול, וזה מה שבעצם מביא הרש"י והרשב"ם למעלה, בראשונה לא, דאין אדם רשאי לאכול כלום אחר מצת חובה. עונה הגמרא, לא מבייקה אמר, לא זו הכוונה. לא זו הכוונה, זה לא בא לומר שהוא לא יאכל מצה רגילה בתחילה. לא מבייה, לא צריך לבוא לומר שהוא רשאי לאכול את המצה הכשרה בראשונה. למה? דקחי לתאבון. כי הוא אוכל את המצה כתקנה, ומקיים את המצווה כהלכתה, ואוכל לתאבון כמו שצריך. הייתי אומר אבל באחרונה, אם הוא בא ורוצה לאכול את המצה של האפיקומן, סוף הסעודה, דיל מעתי למיך על אכילה גסה, למה? הוא כבר סווה, הוא כבר קץ באכילתו, ואז בעצם הוא לא מקיים את המצווה, אין פה אכילה, אימה לא, אולי הוא לא ירשאי לאוכלה, כמה שמלן באת עליו ואומר, לא חוששים, והוא רשאי גם בסוף לאכול את המצה שהוא יקיים בה את המצווה שלו. או ברבים או מדי סוויים, בשניהם יש לך מצב של אכילה גסה. לפני שנראה, יש פה נוסח נוסף בדברים של שמואל, כי הגמרא מביאה ככה, מרזות רמת ניהכי, הוא קיבל את השמוע כך, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מפטירין אחר המצה אפיקומן. פקרת, אנחנו אמרנו אין מפטירים, והבאנו נוסח שלא רק אחר הפסח אלא גם אחר מצה. הוא מביא נוסח ששם נאמר מפטירין אחר המצה אפיקומן. זאת אומרת, מותר לאכול אכילת מצה בסוף סעודת ליל הסדר. מתי? בזמן הזה, כשהמצה נאכלת בלי קורבן הפסח, אז מותר לבוא ולאכול אחריה. אומרת על זה הגמרא, נעימה מסייע לה, האם אפשר לסייע דברי שמואל, כי למדנו במשנה, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, המשתמע אחר הפסח תלו, אבל אחר מצה מפטירים, ואכן בזמן הזה שאין קורבן פסח, יהיה רשאי לבוא ולאכול את אותו מצה ולאחריה מה שהוא רוצה. עונה הגמרא, זה לא ראיה, לא מבעיה כמה, המשנה לא באה למעט מצה, אלא זה בדרך אין צריך לומר, לא מבעיה שצריך להיזהר מלאכול לאחר אכילת מצה גורפו שדלו נפיש טעמי, אז ברור שאם יאכל דבר אחר הוא יאבד טעם מצה, אבל לאחר פסח אימה, הייתי אומר שקורבן הפסח, מכיוון שהטעם שלו טעם חזק, יש לו טון חזק, אז ממילא לא יעבור הטעם, גם אם הוא יאכל אכילה אחרת. כמה השמלן אומר את המשנה, אומר התנה שגם טעם הפסח עלול להפסיד, ולכן הוא גם לא ישנה מטעם הפסח. שואלת הגמרא על הדברים האחרונים של שמואל, מי טיבי. הבאנו קודם את הברייתא בהגדרת לחם עוני. לפיכך, אומרת הברייתא, אותם סופגנים, אותם רקיקים שעשויים אמרנו כמו ספוג, והדופשנים שעשויים מעיסה מטוגנת בשמן ודבש, והאיסקרטין העשויים מעיסה שהיא מאוד מאוד רכה. כל אלו אומרת הברית האדם ממלא קרסו מהם בליל הסדר, כי זה מותר לאכילה בפסח, בתנאי כמובן שהוא שמר שזה לא יחמיץ. ובלבד שיוכל כזית מצה, שזה אותו לחם עוני באחרונה, כי אם הוא לא יוכל באחרונה את אותה מצה, הוא לא מקיים בזה לחם עוני. המשתמע באחרונה, אין, זאת אומרת, אם הוא אוכל בסוף הסעודה את אותה מצה כשרה כן, אבל בראשונה, בתחילת הסעודה לא. למה? כי אם הוא יאכל, אז יהיה אסור לאכול אחריה כלום, ולא כמו שמואל שמר שאוכלים אחר מצה אפיקומן. עונה הגמרא, כמו שאמרנו קודם, לא מבעיה כאמר, לא זה המשמעות של הברייתא. לא מבעיה, זה פשוט בראשונה שהוא יתחיל לאכול מצה, שהיא מצה של לחם עוני, מצה כשרה, ודאי שהוא רשאי, למה? דקאכיל לתאבון, מקיים את המצווה כתקנה. אבל באחרונה אם הוא יאכל את זה, סוף הסעודה, דעתי למאיכה על אכילה גסה, יש מקום לחוש שמו כבר יהיה סווה. ולא סתם סווה, אלא יהיה לו קץ מאכילתו. ועכשיו מה שיוכל זה לא יקיים בו לתאבון. אימא לא, אולי לא יהיה רשאי לאכול, כמה שלנו מרתנה בבריתא, אנחנו לא חוששים, והוא רשאי לבוא ולאכול גם בסוף הסעודה. למעשה, בלי לעכב את הדברים, התוספות במקום כאן בדיבור המתחיל באחרונה, אם בראשונה לא, אומר תוספות פירוש בראשונה, בלא אחרונה לא, כגון, דלת לי אלא כזית מצה, ותו לא. אז, זה טוב לאוכלו על הסוף, אבל להיות טעם מצה בפיו. אבל ודאי יית לי מצה לכל סעודתו, טוב לו לאכול מצה בתחילה לתאבון, ולברך עליה, ואחר כך בגמר סעודתו, יאכל כזית מצה ויהיה טעם מצה בפיו. ועיקר מצווה על הראשונה שהיא באה לתאבון, וגם יהיה לבסוף טעם מצה בפיו באותו כזית אחרון. ואפילו אם עיקר מצווה באחרונה, אין זה תימה אם אנו מברכים על הראשונה וכו'. וכן לגבי הלל שקורך לו, זאת אומרת בעצם התוספות נוטה לבוא ולומר שהמצה הראשונה היא המצה של המצווה, ועליה אנחנו מברכים ולא על אחרונה. וכך למעשה הראש במקום פה בסימן למדלת אומר פה כבר הראש, מביא את דברי הגמרא, מה יפיקומן, אמר רב, ואז הוא מביא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין מפטירים אחר מצה אפיקומן, פירש רשב"ם, שצריך לאכול מצה בגמר סעודה, זכר למצה הנאכלת עם הפסח בכריכה, וזוהי מצה הפצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובה. ועל כן אנו מברכים על אכילת מצה בראשונה, אף על פי שאינו עלינו חובה, וכולי, כמו רב חיסדא לגבי מרור, גם הראש מזכיר את הדברים. ולפי זה היה נראה שצריך לאכול עם המרור וחרוסת, כיוון שהיא זכר מצה נאכלת עם הפסח בכריכה, ועליהם היה ראוי לברך על אכילת מצה, אלא שכבר מילא קרסו ממנה. אם כן צריך לעשות כמו בזמן המקדש שאוכלים הכל ביחד, הלל, הלל וסיעתו, ואף הרבנן מצווה לאכול ביחד. אמנם תמהני למה עושים כריכה בתחילה, יספיק באחרונה זכר למקדש. הילקח נראה לי דורתה מצה אינה לשם חובה, לא אוכלים אותה זכר לפסח שהנאכל על הסובה באחרונה, ולפי שהוא זכר לפסח יש ניתן לדין פסח שלא לאכול אחריה, ואין צריך עם המרור וחרוסת. בקיצור, מחלוקת הראשונים גדולה מאוד, חלקה הזכרנו פה בתוך הדברים, האם באמת המצה הראשונה שעליה אנחנו מברכים זוהי המצה חובה, או המצה האחרונה כמו שהרשב"ם פה נוקט, לא כמו תוספות, לא כמו הראש, אבל כמו שהרשב"ם נוקט ועוד ראשונים איתו, שבאמת המצה האחרונה אפיקומן זוהי המצה חובה. וממילא נכון שמומלץ וכתוב מפורש בהלכה, וכך מביא המחבר, הכל אמת, אחר אפיקומן לאכול שום דבר, יש נידון של ישן, זאת נראה. נכון שכתוב למהר ולאכול את זה עד חצות כדי לא להיכנס לבעיות שלנו, לכן זה הדין לכתחילה, צריך באמת לאכול את זה במהירות, אבל בפועל אנחנו יודעים שמאוד קשה הרבה פעמים לעמוד בדברים, ובמיוחד מי שקצת מעריך בהגדה בדרך כלל מסתבך עם הנושא של אכילת האפיקומה. אז יש איזה עצה שמקובל להביא בשם אבני נזר, שמובא בתשובה אני חושב בחלק ב' בשין פי א', והוא הזכיר את זה אחרי זה עוד באחרונים, כי מדומני שאפילו הרב עובדיה מזכיר את זה ביבי האומר בחלק א' בעמוד תשע"ד, אני מקווה שאני לא מטעה, ושם הוא מזכיר את הרוגוצ'ובר ששמע את הדברים והתפעל מהם. אני שמעתי את זה על הבריסקורוב ששמע ואמר את הדברים האלה, ראוי הדברים למי שאמרם. אבל בכל אופן זה עצה שמשתמשים בה הרבה פעמים, שבעצם אנחנו הרי נמצאים במחלוקת האם זמן אכילת הפסח כפי שנלמד בהמשך זה כרב לזר בן עזריה עד חצות, או שהזמן של אכילת הפסח זה עד שיעלה עמוד השחר כדעת חכמים. ולכן, אם אנחנו באים ואומרים שעת חצות, אז האפיקומן שזה דום ידי הפסח, זכר לפסח, צריך לאחל לעת חצות. עכשיו מגיע חצות, אם לא אכלת על חצות, הפסדת את המצווה, לא קיימת המצווה תחילת הפסח. ובמיוחד לשיטת הרשב"ם, שסובר שזה עיקר המצווה. מי שעוד אומר שהמצווה מתקיימת באכילה הראשונה, נו, נשגפר לך. אז הוא לא אכל את החלק של הזכר. אבל מי שאומר שזה עיקר המצווה, אותם הראשונים, הוא מאבד את המצווה. לכן העצה היא כמה דקות לפני זמן חצות, אם הוא רואה שהוא לא מספיק, שייצר ויוכל כזית מצה. ועכשיו שהוא אוכל את הכזית מצה, אז הוא עושה תנאי. אם במידה ואכן כדעת רב אלעזר בן עזריה, אז אזי מה הזמן עד האפיקומן? עד חצות. אחרי חצות מותר לחזור ולאכול. כבר עבר הזמן של האפיקומן. אחר הפסח לא אוכלים אפיקומן. דיינו, אחרי זמן, אבל נגמר הזמן של הפסח, אז אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אז אם אני באמת נוקט כמו רב אלעזר בן עזריה, אז אני אכלתי עד חצות. במידה ואני סובר כדעת חכמים, אז מלא יש לי זמן עד סוף הלילה. וכשיגיע במקומו, למקום האפיקומן, כמובן חוזר ואוכל. זוהי העצה שנאלצנו להשתמש בה בהרבה מקומות שלא מצליחים לעמוד בזמן. ברור, כזית אחד, כי הרי זה סך כל חומה, כל הכזית שלי זה זכר לחגיגה, נתמדד. לא נורא, שלקיים מצוות שווה להשקיע. אנחנו נעשה סיכום בסוף. בסך הכל מדובר על חמישה כזייסים. חמישה כזייסים זה הדרך הכי חומרה ביותר, ובתוך חמישה כזייסים יש לנו שתיים דרבנן. אם קצת מכירים את השיעורים, זה באמת לא נורא. באמת לא נורא. לא, חוץ מהדבר, אז אני אומר, אם הדבר הזה, שוב, אתה נכנס פה עם דורייתא ודרבנן, אז כמה שיעורים הרבה יותר קטנים, וזה בעזרת השם לפני פסח, בשבת הגדול, הרב צריך לבוא ולסדר גם את השיעורים, גם את השיטות. אנחנו בדרך כלל נוטים לנהוג כדעת חזון איש פה, כי המשנה ברורה פה הוא, זאת אומרת, כמו המשנה ברורה, לא כמו החזון איש, החזון איש הוא המקל הכי גדול במצה. הוא אומר שחצי מצת מכונה זה אכילת המקל הגדול, לא רק שהוא מקל, המקל, בהרבה דברים הוא מקל. בהרבה דברים הוא מקל, אחר כך אומרים דברים לזכרו, אבל בהרבה דברים הוא מקל. אנשים לא יודעים. אבל המקל הגדול בעניין הזה, שהוא סובר שחצי מצה זה הדאורייתא. למעשה חוששים לשיעורים של הביצה, וכמובן שאומרים לביצה שהתמעטה, אנחנו עושים כמו המשנה ברורה, שלושת רבעי מצה, מעניין ירושלים, שחוששים גם להעביר עם מצה שלמה, ובעזרת השם הדברים יתבררו במקומם. אומרת הגמרא, אמר רבא, יש פה עוד הערה בתוספות, מפתירים אחר מצה אפיקומן. הוא שואל באמת למה, והוא מסביר פה, טוב לעיין בדברים, בטעמים, למה באמת מפתירים אחר מצה אפיקומן, אז אם ככה, למה אחרי הפסח לא? הרי ודאי שפעם הפסח הוא יותר מטעם המצה. אז הוא מביא את הטעם של ירושלמי, שזה נאכל על הסובה, כדי שלא יבוא לידי שבירת עצם, ולכן אין אוכלים שום דבר כדי שלא יבוא לתקלה, ואז הוא מביא טעמים נוספים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מצא בזמן הזה דאורייתא, הוא מרור דרבנן. מצא בזמן הזה, שואלת הגמרא, אני לא מבין, ומה ישנה מרור דכתיב על מצות ומרורים יאכלו? ולכן, בזמן דעיק הפסח, כשיש לנו את הקורבן, יש מרור, ואז זה דאורייתא. ובזמן דלק הפסח בזמן הזה, אז זה כמרו, ולכן זה רק דרבנן. מצה נמי יכתיב על מצות ומרורים יאכלו, אז היה צריך להיות שדין המצה גם כן רק דרבנן. עונה הגמרא, מצה מהדר הדר ביקרא, כיוון שהתורה חזרה ואמרה פסוק במצה בערב תאכלו מצות, התורה באה והוציאה את המצה מהחיבור אל הפסח, ואמרה התורה, גם אם אין לך קורבן פסח, את המצה אתה חייב לאכול בלילה הזה. רבך אבר יעקב אמר, אחד זה ואחד זה גם מצה וגם מרור דרבנן. אי יש לי קושיה, מה תעשה עם היתור של הפסוק? אלא הכתיב, בערב תאכלו מצות. ההוא מבא אלה לתמה ושהיה בדרך רחוקה, שאפילו שהוא לא עושה קורבן פסח בזמן שבית המקדש קיים, הוא כן חייב לאכול מצה בלילה הזה. דסל כדעת החמינה. כיוון דה פסח לא אכיל מצה ומרור למי לא אכיל, כמה השמלן שמצה הוא חייב לאכול. ורבה אמר לך, למה אני לא צריך את הפסוק באמת, בערב תאכלו לתמה ודרך רחוקה? שתמה ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא. דלוגרי, מערל ובן אוכר, דתניה, כל הרי לא יאכל בו. בו, בפסח אינו אוכל. אבל אוכל במצה ומרור. ולכן, גם אותו תמה ובדרך רחוקה, גורפושת שהוא אוכל במצה, לא צריך לזה פסוק מיוחד. אז הפסוק מיותר, לחייב מצה בזמן הזה, דאורייתא. ואידך, מה יגיד על זה באמת רבך בר יעקב?
אם מצה גם את המרור, תכניסו
לא, לא, כי זה לא נאמר. בערב תאכלו, נאמר רק על המצה. אומרת, אגמה, ואידך, רבך בר יעקב, למה כתיב בהי וכתיב בהי וצריכי. נכון, יש הרל ובן אחד, יש לי את הדין של תמי והם בדרך חוקיו, אני חייב את שניהם. ורשי, רשבם, תורח להסביר את הצריכותה. דתמי ושהיה בדרך חוקה לא יליף מהרל ובן אחד, דעית לנו תשלומים לפסח שני. הלכך לא יאכל מצה בראשון, עד שיעשה פסח שני ויקיים על מצות אומרים יאכלו. אבל הרל ובן אחד דינו, הייתי סובר שיאכלו מצה בראשון, דעלו אחלה בשני, אין להם תקנה. והיא כתב אחמנה בערב, תאכלו מצות אב ומוקילה בהרל ובן אחד, למה? משום דלת לתשלומים. אבל תמי ודרך חוקה דעית לתשלומים, לא לחייב בראשון, הלכך כתב אחמנה, גם תמי, גם שהיה בדרך חוקה, גם הרל ובן אחד, שיש להם דין שבפסח ראשון הם חייבים במצה. תניא קבתי דרבה, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך. מה שביעי רשות? התורה לא אומרת תאכל. וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, התורה מתעלמת מחובת האכילה. אף ששת ימים שנאמר בזה, ששת ימים תאכל מצות, רשות. מה הייתה מה? איך אתה לומד את זה מהפסוק? אומרת הגמרא, אחד מי"ג מידות אב ודבר שהיה בכלל. הרי היום השביעי הוא חלק משבעת ימים, והתורה כבר אמרה לנו פעם אחת, שבעת ימים תאכל מצות. אז למה פה היום השביעי יצא מכלל השבע? הווה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ולכן, גם הששת ימים זה לא חובה, אלא רשות. וממילא למדנו מכאן שמצא בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן. למה? כי יש פה ברייתא כמו רבה. וקיים אל הנמי מביא הרשב"ם כרבי יוחנן דאמר, אין אוכלין אחר מצת חובה אחרונה כלום. דלא לבטל טעם מצה מיני. אבל שתיית יין לא מבטל, דשתייה לא מבטל לאכילה מיני, ולכן מותר לשתות את היין. יכול אף לילה הראשון רשות, אז אולי נגיד שגם בלילה הראשון אין כלל חובה לאכול מצה. תלמוד לומר, על מצות אומרים יאכלו. אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש קיים, מיני שיש לי חובת אכילה, תלמוד לומר, בערב תאכלו מצות, כתוב כבר חובה, אז כזית אחד אני חייב לאכול בערב הפסח, דהיינו, בליל תתוו, שאר ימים רשות. רוצה לאכול רשאי, לא רוצה, רוצה לצום, זכותו, רוצה לאכול ולא לאכול לחם, רשאי.
אז הששת מה זה? השישה ימים האחרונים?
השישה ימים הראשונים. ולכן זה ששת, ולכן זה מדבר על הימים, ששת ימים.
אז למחרת
לא זה רשות? ישנו מקצתן, יאכלו. כולם לא יאכלו. אם התחילו לאכול את הסעודה, את הפסח, וישנו, לא יאכלו. למה? אומר על זה השבם, דנראה כאוכל פסחו בבית מקומות. דמאחר שישנו, הסיחו דעתן לאכול עוד. וחשיב להיתנה כאכילת שני מקומות, וחומרה באלמהו. ואז זה אומר מה אי אפשר לומר. ולכן בא הרשבם בשורה השלישית מהרחבות, מביא בסופה. והוא הדין נמי במצה בזמן הזה. לאחר שהתחיל לאכול מצת חובה באחרונה, וישן, הפסק אכילאי ושוב לא יאכל משום דאבידה זכר לפסח בזמן שבית המקדש קיים. וכן מוכר בגמרד אפילו בזמן הזה היא קטנה, ולקה לפרש את המים משום וכו'. ולכן פשוט לנו, וכך הוכרע להלכה בתף ה-ח', אומר המחבר בסעיף ב', מי שישן בתוך הסעודה והקיץ אינו חוזר לאכול. בני חבורה שישנו מקצתם בתוך הסעודה חוזרים ואוכלים, נרדמו כולם ונאורו לא יאכלו, מיד נראה את המקור במשנה, נתמלנו כולם, יאכלו, אבל שינה קודם לזה לא אבי הפסק, זה כבר מזכיר המשנה ברורה. יש נידון שלם, אחרי שהוא ישן, האם הוא צריך לחזור ולברך המויצי, או לא צריך לחזור ולברך, זה כבר תלוי בסוגיה בקוף ה-ח', דיברנו על זה קצת כשיצאו לקראת חתן וקלה, שם זה מבואר. רבי יוסי אומר, גם במידה כזו ונתנמנמו יאכלו. אם מקצתם נתנמנמו, לא נרדמו ממש, אז הם רשאים להמשיך באכילה. נרדמו, לא יאכלו. אבל מי שמתוכם נרדם לגמרי, אינו רשאי לחזור ולאכול. מסיים את המשנה, הפסח אחר חצות, בזמן שהוא נעשה נותר, מטמא את הידיים, הפיגול והנותר מטמאים את הידיים, נלמד בגמרא, תקנה דרבנן גזרה, כפי שיבואר הטעם. אז יש לנו פה את הנותר, יש לנו פה את המחשבת פיגול, שגם עליה גזרו את הדין של תומת ידיים. אומרת הזה הגמרא, למדנו, רבי יוסי אומר, נתנמנמו. מה הדין? אם חלק מבני החבורה לא ישנו, נתנמנמו, יאכלו, אז הם רשאים כשהם יקיצו לבוא ולאכול. אבל נרדמו עם לגמרי אותם בני חבורה, מקצתם, לא כולם, נרדמו, לא יאכלו אלה שישנו. מבארת הגמרא, היחידה מנתנמנם, אמר רב אסי, אמר רב אשי, זה נים ולא נים, אדם שישן ולא ישן, זאת אומרת הוא ישן, אבל לא לגמרי ישן. הוא טיר ולא טיר, הוא גם ער, אבל לא לגמרי ער. מה זה? כגון דקרי ליבעני, אם יקראו לו בשם, הוא עונה. ולא ידע להדורי סברה, תשאל אותו, תגידי, איפה שמת את המפתחות? זה הוא לא מסוגל לענות. אבל, וכמעט כלי מיתקר, ויגיד לו, תגידי, אתה שמת את המפתחות בארון? זה הוא יודע להגיד כן. זה הגדרה של נתנמנמו. אביי אביה תבקה מידי רבא, אביי ישב לפני רבא בסעודת ליל הסדר. הווה חזה דקנימנם, רואה אביי שרבא מתנמנם. ואז ממילא, עוד לפני שפה אכלו מהמצה של סוף הסעודה, דהיינו, הוא לא ירשאי לבוא ולהמשיך את האכילה. אמר לי, מינם קנאי מר, דהיינו, כבודו, ישן, ואם הרב לא יקיץ, אז יהיה אסור לו לאכול עוד מהמצה. אמר לי, מיניומי כמנמנם, אני לא ישן, אומר לו רבא, אני מתנמנם. הוא תנד, ולמדנו, יציין במשנה, בשם רבי יוסי, יאכלו, מתי נתנמנמו, יאכלו. ודווקא כשנרדמו ממש, אז לא יאכלו. וכיוון שאני רק מתנמנם, אני רשאי לאכול. מסתום, זה הרי ברור שזה הכוונה. הפסח אחר חצות, אומרת הגמרא, הפסח אחר חצות, מה הדין שלו? מטמא את הידיים. למה? גזירה דרבנן מיד יבואר. אותו דבר, גזרו חרמים פיגול, נותר, אחרי סוף זמן אכילתם, מטמאים ידיים. מה הגדרה של פסח אחר זמן אכילתו? נותר אחר חצות. אלמה, מוכחים ככה, שחצות, הוולי, זאת אומרת, מה הזמן? אלמה, מחצות הוולי נותר. הזמן שהקורבן עשה נותר, זה מחצות הלילה. למה? אבל כתוב הרי לא תותירו ממנו עד בוקר, וזה בעצם מה שהגמר רוצה, אלמה מחצות ודאבלי נותר. ואומר הרשב"ם, והכתיב לא תותירו ממנו עד בוקר, יש לי קושייה, אני לא מבין מה שאתה אומר. מנתנה, אז מי זה באמת שסובר שמחצות זה כבר נחשב נותר, כאשר הפסוק עצמו בא ואומר דבר אחר? עונה הגמרה, אמר רב יוסף רב לזר בן עזריה ודתניה. לפני שנראה את הברייתא, הרשב"א מקדים ואומר, רב לזר בן עזריה, דנפלי מקרא דאכילת פסח עד חצות ומחצות ונותר, והי דכתיב לו תותירו ממנו עד בוקר לשריפה אתה, דעד בוקר לאו בר שריפה הוא, כדתניה בפרקמה דברכות. רב לזר בן עזריה אומר, בערב אתה זובח וכבוא השמש אתה אוכל, מועץ אתך ממצרים אתה שורף, אבל כי רבי עקיבא דפאלי גלי לא מתוקמה לדלילי לא הווה לנותר עד הבוקר, ולא מטמא ידיים אלא מבוקר ואילך. והרשב"א מוסיף ואומר, אחרי שאנחנו מכירים את המשנה הראשונה במסכת ברכות, מעשהו באו בניו מבית המשתה, אמרו לו לא קרינו את שמה, אמר להם, אם לא על העמוד השכבים ולא כאן, אלא כל מקום שמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שעלה הקטר חלבים וברים, מצוותן עד שעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם. אז גם לפי חכמים בפועל עד מתי אוכלים? עד חצות, אבל זה רק דרבנן, להרחיק. אז תומעת ידיים גזרה ודאי שאין עליו, שם נותר ודאי שאין עליו, לכן הוא לא יתמה עד הבוקר. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, המקור רב לזר בן עזריה, דתניא, ואכלו את הבשר בלילה הזה, רב לזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה בפסח, ונאמר להלן במכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. מה להלן עד חצות? אף כאן עד חצות. אבל לא רבי עקיבא, אבל לא נאמר חיפזון, ואכלתם אותו בחיפזון, דהיינו עד שעת חיפזון. ומה היא שעת חיפזון? אומר הרשב"ם בשורה השנייה מהרחבות, חיפזון שנחפזו לצאת, והיינו עמוד השחר, דכתיב לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז רב לזר בן עזריה סבר חיפזון במצרים בשעת מכת בכורות, שעל ידה נחפזו למהר לשלחה מן הארץ. אז מי זה מתייחס? למצרים. אבל אם אני מבין שזה מתייחס לישראל, עד שעת חיפזון, מה זה? אם כן, מה תלמוד לומר בלילה? אז אם אתה אומר שלא דורשים את הגזרה שווה, ואי אפשר לומר שהכוונה עד חצות, אז מה זה באמת הלשון בלילה? יכול להיה נאכל כקודשים ביום, הייתי אומר, כל קודשים זמנם, ביום זבחכם יאכל וממחרת. אז הייתי אומר שהוא נאכל ביום, תלמוד לומר בלילה. בלילה הוא נאכל ואינו נאכל ביום. נמצא שלפי רב לזר בן עזריה, הוא סובר במשנה שפסח זה עד חצות, ולאחר מכן הוא נעשה נותר. אבל אליבא דרבי עקיבא, אכן באמת נותר הוא יהיה אולי בחצות מדרבנן. בהגדרה של תומת ידיים זה רק עם עלות השחר. ורבי עקיבא, היה זה מה יביד לי? מה רבי עקיבא עושה? מיד, מיד. אם ככה רבי עקיבא מה עושה עם המילה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ויש לי גזרה שווה מבא אלה למיעוטי לילה אחר הוא דעתה צל כדעתה חמינה הוא לו פסח קודשים קלים ושלמים קודשים קלים מה שלמים נחלים לשני ימים ולילה אחד אך פסח עוקים לילות במקום ימים ויהיה נחל לשני לילות ויום אחד והרשב"א מביא מחלוקת האם הכוונה יהיה נחל לשני לילות הכוונה היא שביום באמת לא אלא ידלגו על היום כך הוא מביא בשמותיו אבל הוא אומר בעצמו ולי נראה בשורה השמינית מלמטה בסוף ולי נראה שאף ביום שבינתיים יאחל דה בלילה זה לא בא למעט אל היום שחיטתו שלפני דהיינו את היום הראשון אבל בכל אופן אכן באמת הייתי סבור לבוא ולומר שיהיה לו שני ימים לפסח ולא לילה בלבד ולכן בא הפסוק ואומר תלמוד לומר בלילה בלילה הוא נאכל ולא נאכל ביום סליחה צל כדעת החמינו אילו פסח קודשים קלים ושלמים קודשים קלים מה השלמים נחלים לשני ימים ולילה אחד אף פסח עוקים לילות במקום ימים ואין נחל לשני ימות ולילה אחד כתב רחמנה הלילה הזה דהיינו אחד ולא שניים ורב לזר בן עזריה אמר לך הרי אם אני אומר למה אני לא צריך את הפסוק הזה אלא אני יכול להשאיר אותו לגזרה שווה מילות אותירו עד בוקר נפקה ורבי עקיבא אמר לך היא לא כתב רחמנה הזה הווה מינה מה זה לא תותירו עד בוקר מהי בוקר? בוקר שני, תזיין, בניסן. ורב לזר אמר לך, כל אחד כתב בוקר, בוקר ראשון, ובכל מקום בתורה בוקר, זה מתייחס לבוקר ראשון, ולכן לא צריך את הייתור של הזה בפסוק. ומכיוון שכן, אז אם ככה, מה אני לומד?
זה
רע שווה. ולמה? כי אז זה לא מופנה, ואם זה לא מופנה, אז לא משיבים עליו, זה המסר. אמר רבה, אכל מצא בזמן הזה אחר חצות לרב לזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו וזה מה שהזכרנו וזה מה שביא המחבר בתף עין זין סעיף א' פשיטה כיוון דית כיש לפסח על מצות ומרורים יאכלו כפסח דמי עונה הגמרא מהו דתימה היה מקום לטעות ולומר האפקי קרמי קישה הרי התורה הוציאה אותו מההקש ונפלאים הם הדברים בדברי הרשב"ם אומר הרשב"ם כשש שורות מלמטה, מהו דתימה אפקי? רחמנה לחובת מצה בלילה הראשון מהקישה, דאג שרחמנה כפסח בהקרא דעל מצות ומרורים יאכלו. ואפקי רחמנה איפה? בהקרא, ששת ימים תאכל מצות. וביום השביעי, מה שביעי רשות? אף ששת ימים רשות. ולילה הראשון נמי במשמע, אלמה אפקי רחמנה מהקישה דעל מצות ומרורים לחובת מצה לילה הראשון והוקמה רשות. אז הייתי טועה לבוא ולומר, וזה אומר רב לזר בן עזריה. מה הייתי טועה לומר? כיוון דית כיש לפסח כפסח דמי. מהו דתימה? נכון, זה כמו פסח, אבל התורה באה ואמרה שהוא שונה מן הפסח בזה שבלילה הראשון הוא רשות ולא חובה. כמה שמלן שכשכתוב לי את החובה של מצה בלילה הראשון, למה? בערב תאכלו מצות, אז התורה החזירה אותו חזרה להבנה הראשונה. ולכן, כמה שמלן, רבי דחי אדרי קרא למילתא קמייתא אדרי לומר שהוא חייב לאכול אותו ודיום ידי פסח אז אם הפסח זה עד חצות אז גם פה זה עד חצות זה כבר יהיה פשיטה רק היה הווה מינה שהוא יצא מן הדין והחידוש שלנו וזה אנחנו מוסיפים זה מוסיף אליבא דרב לזר בן עזריה שאכן באמת זה חזר לדינו הראשון זה החידוש של רבה הפיגול והנותר מטמא את הידיים נחלקו בזה, והגמרא תסביר שזה לא מחלוקת, אלא כל אחד אמר טעם של דבר אחד, רב הונא ורב חסדא, אחד אמר משום חשדי כהונה, ומיד נייחס את זה לפיגול, ואחד אמר משום עצלי כהונה, ונייחס את זה לנותר. אחד אמר כזית, זה השיעור שלו, ואחד אמר שטומאת ידיים כביצה, מבאר את הגמרא. אחד תניא הפיגול, ואחד תניא הנותר, אחד דיבר, למה הוא מטמא ידיים? ועל פיגול, למה? מנדתני הפיגול משום חשידי כהונה אנחנו חוששים שיהיה פה כהן שיבוא ויפגל אבל באותו רגע שהוא יודע שזה מטמא את הידיים וכבר דיברנו בהרחבה את החומרה הגדולה שעמד בפניהם טומאת הידיים ולכן הוא יימנע מן הדבר מנדתני הנותר וזה שביאר את הדין של נותר משום עצלי כהונה כדי שהכהן יזדרז והתאמץ לאכול ולא לבוא לידי נותר, גזרו טומאה על הידיים, כדי שלא יבוא למצב הזה של נותר, לא יתעצל באכילתו. אחד אמר, מה השיעור שגזרו טומאה על הידיים? כזית. ואחד אמר כביצה. מה דאמר כזית? כאיסורו. מה שיעור איסור אכילה? בכזית. אז טומאת ידיים בכזית. ומה דאמר כביצה? כתומתו. מה שיעור טומאת אוכלים? בכביצה. אז גם בשומר טומאת אוכלים, רק אז נתנו עליו טומאת ידיים. אומרת המשנה, בירך ברכת הפסח פטר את של זבח. בירך את של זבח לא פטר את של פסח, דברי רבי ישמעאל. וכדי להבין את המשנה, הרשב"א מקדים ואומר, ברכת הפסח וברכת הזבח מפרש בתוספתא. איזה ברכת הפסח? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לאכול הפסח. איזו היא ברכת הזבח? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול הזבח. מה זה זבח? והי זבח, היינו חגיגת י' הבא עם הפסח. הנה מי נדרים ונדבות שהקריבו ערב הפסח ואוכלן בלילי הפסח. אומרת על זה הגמרא, אומרת המשנה, סליחה, בירך ברכת הפסח פטרת של זבח, אבל הוא בירך על הזבח, לא פטרת של פסח, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו, ובעזרת השם יבואר כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל, הגמרא תזכיר מה מונח ביסוד דברי המשנה ביחס לזריקה ושפיכה בקורבנות.